ברוכים הבאים לפרק העשירי של הספורט הירושלמי. ב-2006 זכתה קבוצת הנוער של ביתר ירושלים בגביע המדינה על שם אבי רן, הראשון שלה, ולאחר מכן בעידן גיא דמק הגיע הדאבל עם גיא אזורי ואליפות נוספת. מאז הספיק לקבוצת הנוער לרדת ליגה ולשוב אל ליגת העל לנוער, ולפני כשבוע בסיום עונת 21-22 שרדה בליגת העל בזכות ניצחון בפלייאוף. אומרים שקבוצת הנוער היא הבבואה של המועדון ושל קבוצת הבוגרים. בקבוצת הנוער שזכתה בגביע ב-2006 החלה עלייה של שחקני נוער לקבוצה הבוגרת שנמשכה מספר שנתונים ולאחר מכן, ואם נזכר באותה קבוצה, אריאל ארוש, אבי ריקן, חן עזריאל וקובי מויאל היו אלה שהובילו והפכו להיות צהובים בליבם ובנשמתם. שלום קובי מויאל.
אהלן, בוקר טוב, מה אני?
אני בסדר, איך אתה?
בסדר גמור, מעולה, ברוך השם.
שמע, כפיינת, עברה כמעט שנה מאז שהכרזת על פרישה מכדורגל בגיל 33. מוקדם, לא?
אפשר להגיד מוקדם. תראה, יש שחקנים שפורצים מאוחר ומסתיימים טיפה יותר מאוחר, ויש שחקנים שפורצים מוקדם. אז אפשר להגיד שהקריירה שלי הייתה די ארוכה, כי היא כבר בגיל 16.5 עשיתי הופעת בכורה בבוגרים. וברוך השם, עד גיל 33, שמרתי תמיד על רמה גבוהה, שזה מאוד קשה, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, חול, פעמיים, וזה לא דבר של מה בכך. אז בוא נגיד שביום שהבנתי שהתשוקה שלי לכדורגל ירדה ואני רוצה להתמקד במשהו אחר, אז איך אומרים, עדיף לפרוש בשיא מאשר סתם למשוך את זה בלי טעם.
למה ירדה התשוקה לכדורגל?
בגדול, זו התשובה שאני אומר לכל מי ששואל אותי, כי שרואים אותי, אומרים, בוא נה, אתה עוד יכול לשחק עוד הרבה שנים, למה אתה נראה, תראה, בקטע המנטלי, בקטע הפיזי, ואז אני אומר להם, חבר'ה, אני שאלתי לפני שנה וחצי, שנתיים בניו יורק, נגד ולנסיה, 33,000 איש, ועד שחדרתי לארץ, בליגה לאומית הזה, בהפועל ירושלים, פגשתי את כפר קאסם, ואום אל פחם, ואיצטל, והתרבות ספורט, והקהל, והרמה, אז אמרתי תודה רבה, קשה מאוד לשמור על, זה, להיות ברמות הגבוהות כל הזמן, בקבוצות גדולות, ואז לרדת לקבוצות שהן פחות מובילות, בטח בקטע המנטלי, ותודה, אומרים גם על זה תודה.
תגיד, אז להגיד שהתשוקה ירדה זה תירוץ, או שזו באמת הסיבה?
לא, זה לא תירוץ, זה באמת הסיבה. ביום שהבנתי שאני מגיע, אני כל החיים שלי מגיל 6 כמו מכונה, שעליתי לבוגרים, כל החיים שלי, שחקן ותיק, שחקן צעיר, הייתי מגיע ראשון, הולך אחרון, קבוע. ביום שהתחלתי להבין שאני קצת מזהב פה, וקצת מזהב שם, וגם הייתי כמה פציעות שמאוד הטרידו אותי, אז אני אמרתי שזה מספיק, והתחלתי לחפש כיוון אחר. ואתה יודע, אני מאמין שאתה עושה משהו, אתה צריך לעשות אותו בתשוקה, ולעשות אותו מעלה, עם מחויבות. והחלתי למשוך עוד כמה שנים אולי, ולהרוויח עוד כסף, אבל זה לא עניין אותי. עניין אותי באמת לדעת שאני עושה את מה שאני מאמין בו. ולקראת הסוף זה כבר היה כמעט ולא.
אם אני חוזר לרגע לעונה בהפועל קטמון, כשהיא עוד הייתה הפועל קטמון, הגעת לשם לקבוצת חלומות, אתה, אירן לוי, וזה היה סיפור עם כישלון מוחלט. לאחר הכישלון הזה של הקבוצה כולה, ואתה היית חלק מהקבוצה, היה לך קשה למצוא קבוצה.
לא, תראה, זה קצת שונה. אירן הגיע בכלל בינואר, אני הגעתי בספטמבר-אוקטובר. היינו 8 נקודות פור בטבלה, שתבין. פתחתי בצורה חלומית. משחק ראשון גול, משחק שני בישול, משחק שלישי בישול, ואז קראתי את השיר האחורי. למשך 3 חודשים קראתי 16 מילימטר את השיר האמסטרינג. 3 חודשים הייתי בחוץ, ובשלושה חודשים האלה הקבוצה, לצערי, לא צרה נקודות. כשאני חזרתי כבר היינו כבר מקום שני לפי דעתי. תחשוב שהיינו בפער של 8 נקודות פור בטבלה. ואירן הגיע בינואר, והדברים לא התחברו כמו שצריך. וגם אני, שבחזרה שלי שחזרתי, לא הצגתי את היכולת שלי מהפציעה. אמיתי אני אומר. פתחתי טוב מאוד, וכשחזרתי מהפציעה, זה כבר היה לקראת סוף העונה.
אבל אז
בסיום
אותה עונה, עונת 2018-19, אתה ניסית בעונה שלאחריה למצוא קבוצה, הרי עוד לא ידעת על פרישה.
נכון, ניסיתי ולא הצלחתי, גם כי לא רציתי, חיפשתי משהו עם אתגר, לא רציתי ללכת לסתם קבוצה ממוצעת בליגה לאומית או אפילו תחתית בלודע ליגה טל, רציתי משהו שיהיה בו אתגר שאני יכול ללכת שמח לאימונים, ללכת עם מטרה. ואז בגדול ניסיתי, גם היה לי איזה הפציעה הטורדנית שהייתה לי בהמסטרינג, גם לא הניחה לי. ואז ניסיתי חצי כמה חודשים, זה היה איזה פרויקט יפה שהיה בחולון.
בירמיהו, נכון. באמת,
כן, שרצו לעלות ליגה, ובסופו של דבר אחרי חודשיים כבר באה הקורונה. אז גם לזה אפשר כל כך לקרוא לזה, אתה יודע, ששיחקתי שם, כי באמת באה הקורונה מוקדם, ואז כל הליגה נעצרה, ואז עם הקורונה, אתה יודע, כבר כל מה שקרה, זה היה סחרור מוחלט, החלטתי כבר לחפש את עצמי בכיוון אחר, בכיוון שאני אוהב ומאמין בו, וגם, אתה יודע, צריך גם לדעת להגיד תודה, גם על רגעים יפים, ואני אומר את זה גם לכל השחקנים, ביום שאתם תבינו שאתם משחקים בלי תשוקה ובלי מחויבות, תעברו למקום אחר, כי למשוך את זה סתם זה חבל.
צריך להיות מאוד בוגר בכדי לקבל את ההחלטה הזו. אני עדיין נשאר באותה נקודה, כי אני זוכר את העונה של אחרי הפועל קטמון, אז, ובעונה של אחריה יצא לי גם במשחקים של ליגה לאומית וגם במשחקים של ליגת העל לדבר מדי פעם עם מאמנים, היו לפחות שניים ששאלתי אותם, אז רגע, למה לא קובי מויאל? אתם מחפשים קשר אחורי, יש לכם, תיקחו, הבחור פנוי. אמרו לי, קובי מויאל בעייתי. למה?
למה? כי אני אולי חזק בחדר הלבשה, כי אני אולי חזק עם הקהל, כי לא כל מאמן יודע לאכול אותי. אם אתה תשאל את כל המאמנים שאימנו אותי, לא שלא שאימנו אותי, שאימנו אותי בקריירה, יגידו לך כמה אני באמת חשוב לקבוצה, וכמה, גם מבחינה מקצועית. מי שלא מכיר אותי, לא יודע איך אני נתפס בעיני התקשורת. זה כמו ששחקנים היום מגיעים אליי לעשות את האימונים, ואחרי שני אימונים, וואלה, לא יודע שאתה כזה. אתה יודע, בקטע של האכפתי והמקצוענות והדברים האלה. אני דורש מעצמי יותר, זה נכון. אני דורש מהקבוצה שלי תמיד יותר. אני פרפקציוניסט ואני רוצה מקצוענות. לא לכולם זה מתחבר. אני מפסיד משחק, אני מפסיד משחקון באימון, אני הולך את הביתה, לשבור את כל הכלים בבית. ככה אני. אבל בזכות זה גם הגעתי לאן שהגעתי בקריירה. עכשיו, מי שלא אימן אותי, הוא מכיר אותי דרך תקשורת, דרך כתבות, דרך עיתונאים, דרך הדלפות. אני אף פעם לא הייתי לובי הזה. אתה מכיר אותי מגיל 15-16, נכון?
נכון.
פעם הרמתי אליך טלפון, פעם ביקשתי לך טובה, פעם אמרתי לך תרשום עליי ככה, בחיים לא. למה? כי אני לא מאמין בדבר הזה. אני מאמין בעבודה קשה, בעבודה יסודית. אין לי לובי, אני לא מתעסק בדברים האלה. לא אכפת לי מהציונים של, של, של יום שבת. אני מתעסק נטו בעובדות ובסטטיסטיקה. וזה מה שהביא אותי עד היום. ומי שאימן אותי, יגיד לך את הדברים האלה. יכול להיות אלי כהן השרק, פתרוני לוי, אדרי לוזון, הרבה טובים, וגם את לואיס פרננדז הגדול. שלווי והיו עוד מאמנים כמו בארץ, יגיעו.
זה מעניין, כי לואיס פרננדז, אני חושב שבגיל מאוד צעיר, נתן לך את ההזדמנות הראשונה בבוגרים של ביתר.
כן, עם איזה כוכבים שהיו בתפקיד שלי. הייתי בן 17, והיה לפניי ברכב גל אלברמן, אגדה. אז מה זה אומר? שיש אנשים שלא מסתכלים על הדברים האלה מסביב, שאכפת להם מה השחקן באמת נותן.
אתה אומר... אתה אומר בעצם, קובי, שזה שקיבלת הזדמנות בגיל מאוד צעיר, ובקבוצה אז, בביתר ירושלים, היו שמות, נמליש גם בועטנק שיחק באותה עונה איתך בקישור, נכון?
כן, אז זה בעונה באליפות עם יוסי מזרחי, שיחקו בועטנק ואלברמן, ואני הייתי כגיבוי, היה משחקים שפתחתי, שבועטנק היה באדומים או צהובים, אלברמן, וגם במשחק האליפות נגד מכבי תל אביב בבלומפילד גם פתחתי שמה. תראה, שיחקתי, היום הרבה יותר קל להיות שחקן. שלא תיתרן, הרבה יותר קל להיות שחקן.
רגע, מה זה יותר קל? אולי יותר קל היום לקבל הזדמנות, מאשר פעם היה קל לקבל, או קשה לקבל הזדמנות.
לא, לא. קל מאוד לקבל הזדמנות, וקל להיות, קל מאוד להיות שחקן. היום, התנאים שיש היום להצליח לשחקנים, והרמה שהיא לא כזאת גבוהה, וההיצה, והזרים שמגיעים לארץ, שהם לא מספיק ברמה גבוהה. אין לך זרים ברמה של ז'רום לרוע ודרג בועטנג. ואבריאו ואגנסו שהגיעו אז לביתר, וגם אז כל מי אז גם לעלות לבוגרים של ביתר היה בלתי אפשרי, רק באמת מי שהיה עילוי היה עולה לקבוצת בוגרים. היום תשים לב שכל שחקן שיש לו משחק וחצי טוב בליגה לנוער, או שהוא עושה משחק וחצי טוב בחצי עונה בבוגרים, הוא כבר קונים אותו במיליונים ולא חסר דוגמאות. אז אני אומר שהיום, איך אני אומר לשחקנים שלי שמתאמנים, חבר'ה, תרימו את הכסף מהרצפה, היום הכסף ברצפה באמת, ושנצלו את זה.
אז בעצם אם אני חוזר לרגע אחד לדרך שבה אתה התחלת כשהיית צעיר, קל יותר להצליח במידה ואתה מקבל את ההזדמנות לצד שחקנים כאלה טובים כמו שהזכרת, בטח בועטנג וגל אלברמן בקישור, שהם גם הגיבוי שלך והם השותפים שלך והם אלה שאתה יכול ללמוד מהם, זה הופך אותך... לשחקן צעיר שמקבל הרבה יותר ביטחון, ויש לו גם על מי להישען. כשאין לך שחקנים ברמה הזו, הרבה יותר קשה להצליח. זה מה שאמרת.
אני מסכים איתך
אני מסכים איתך במאת האחוזים, אבל זה גם יכול להיות לשתי כיוונים. כשאתה עולה ואתה משחק נגד שחקנים כאלה, אתה יכול לקבל פיק ברכיים, או שאתה לא משחק בכלל, ואז יורד לך המוטיבציה וזה הקטע המנטלי, ואתה מחפש כל מן לברוח. לשחקנים עם אופי מסוים שמגיעים ליד שחקנים כאלה, וכל מן רוצים רק איך לשאוב וללמוד ולהתקדם ולא מוותרים, ושמגיע הזדמנות לוקחים אותה בשתי ידיים. כמה שחקנים לאורך הקריירה שאני הייתי כבר ותיק, קיבלתי אליי וניסיתי לעזור ולהשביח ולתת פצות נכונות, והם לא שיחקו ותמיד ויתרו וחיפשו מהר לעזוב. ושחקנים שכן לקחו וכן לקחו את הטיפים והגיעו בסופו של דבר למקומות טובים. אני היה לי הזכות להתאמן גם מיימנים ברמה מאוד גבוהה לאורך הקריירה וגם שחקנים.
מי המאמן שהכי השפיע עליך לדעתך, אם אתה מנסה להיזכר? אמרת לואיס פרננדז, הלוואי שהיו עוד מאמנים כמוהו בכדורגל הישראלי.
תראה, אני זוכר שאני עליתי לבוגרים, שהיה את לואיס פרננדז והיה את דראו, המאמן כושר, היו יותר מאמנים שבאו לצפות באימונים מאשר אוהדים, ולרשום מה שהוא עשה שם. באמת, מאמן ברמה הגבוהה ביותר. הוא אחד המאמנים הטובים שהיו לי, היו לי גם הרבה מאמנים ישראלים מצוינים. אני לצערי לא יצא לי להתאמן אצל ברק בחר, שפי דעתי הוא מאמן ענק, לאישיות ענקית, אבל היה לי מאמנים כמו רוני לוי וגיא מוזון, ואלי כהן השריף, ויוסי מזרחי, וסליחה אם שכחתי מישהו, אבל היו לי המון מאמנים טובים במהלך הקריירה, ואלי אוחנה שהתאמרתי אצלו, שעליתי מהנוער לבוגרים פרק זמן קצר, ובחול שהיו שני מאמנים ברמה באמת מאוד גבוה, ספרדי בשריף, תירספול, ואיטלקי בניו יורק, כן, בניו יורק קוסמוס. אני חוויתי הרבה מאמנים טובים, וגם מאמנים פחות טובים, חייב לציין. אבל גם מהמאמנים הפחות טובים, חוכמה של שחקן, כל הזמן לקחת את הדברים הטובים וללמוד. זה מה שאני הייתי עושה.
ביתר ירושלים, במקום שונה לחלוטין מאז שאתה עזבת אותה, איך היא נראית היום מהכיוון שלך, בעיניים שלך?
אוף, ביתר זה סיפור שלא נפתר אף פעם, ביתרי. אני חושב שהחוסר יציבות במועדון, לאורך שנים, לאורך ההיסטוריה, אף פעם לא תרמה לכך. גם בתקופה שלי היו רגעים מדהימים של הליקויות, גביעים, ועוד רגעים יפים, והיו גם רגעים פחות טובים. ההבדל בין פעם להיום, שאז היינו באמת 10-9 שחקני בית יציבים שגדלו במועדון, הייתה מחלקת נוער באמת לתפארת שלקחה תארים, והתמודדה תמיד בצמרת, גם שלא היה כסף גדול, אבל היה באמת מחלקת נוער מצוינת, וזה השפיע גם על העלייה של הרבה שחקנים לבוגרים. ואז שהיה את הירידה של פתאום ארקדי עזב, ופתאום הביאו כל מיני אנשים אחרים, אבל תמיד היה בסיס טוב, והיה שחקנים עם זיקה, שזה מה שעזר גם לחיבור עם הקהל, ועזר לחיבור חיבור למועדון. וברגע שאין הרבה שחקנים שיוצרים מחלקת הנוער, אז כביכול רוב השחקנים שמגיעים בחוץ לא יודעים להתמודד עם לחצים, עם קהל, עם חוסר איזון של בעלים וחוסר יציבות של מועדון. זה משפיע גם על הקבוצה. אז לצערנו גם במחלקת הנוער וגם בבוגרים ניצלים ברגע האחרון. אבל בתר זה, אתה יודע, תמיד, או פסטיבל או סקנדל, כמו שאומרים. וחבל מאוד.
אני מנסה ככה לזכר ולחזור אחורה, אז אני זוכר שהזכרתי את הבני מחזור שלך, את אריאל ארוש ואת אבי ריקן ואת חן עזריאל, ואני זוכר שהם ככה לאט לאט התחילו לעזוב את ביתר. אני זוכר אפילו את היום שחן עזריאל חתם במכבי חיפה, הייתי במסעדת אמא והתיישבתי שם, ישבנו לאכול צהריים, אני, אשתי, הילדים, ופתאום נכנס דודו דהן עם חן עזריאל ואבא שלו, הם ישבו לאכול, והם פשוט היו אחרי החתימה, הם חתמו בחיפה ובאו לאכול בירושלים, וככה עבר לי בראש, הנה גם חן עזריאל עוזב את ביתר, מה שעוד יקרה למועדון הזה, אם החבר'ה האלה לא נשארים, המועדון יאבד מהזהות שלו, אז אולי הוא לא ייבד מהזהות, כי ביתר זו ביתר, אבל הקבוצה מאז התחילה מסע של הידרדרות, בהמשך גם אתה עזבת.
כן, אז בוא אני אתן לך, תראה משהו נוסטלגי, תראה, איפי קורן פעם שחקתי ולקחתי אליפות ב-2006-2007, ואחרי זה הפך להיות מנהל קבוצה יושב ראש שלי, ואחרי זה כבר בעלים, בתקופה שארקדי כביכול עזב. וגם הצטרמתי איתו לקליפ בבר מצווה שלי, דרך אגב. תראה מה זה מצחיק. הוא בחר את חן עזריאל למכבי חיפה, גם כי חן עשה באמת עונה גדולה, בביתר עם לפי דעתי 13 שערים בעונה, וגם כי ביתר הייתה חייבת כסף, אז בחרו אותו למכבי חיפה, זה היה טיימינג מושלם. היה הצעות עליי ועליו יריקן, הייתי קיבל הצעה של 800 אלף יורו מצ'רני מוריץ אודסה, הוא לא היה מוכן לשחרר אותי וגם עם מכבי חיפה. אז הוא שמר על הזהות ולא היה מוכן לשחרר שחקנים, אני נכנסתי אליו עם התמונה שלנו מחובקים בבר מצווה שהוא מברך אותי, והתחננתי אליו, איציק תשחרר אותי, זה החלום שלי. הוא אמר לי, קובי, יש שחקנים ויש מועדון שהוא מעל הכל, ואני לא יכול לתת למועדון הזה להתרסק, והוא היה חשוב לו, והיה שחקנים גם יותר טובים ממני, מבחינה מקצועית, שהוא כן שחרר. אבל היה לו משהו חשוב לזיקה של המועדון, שישאר איזה תלכיד מסוים, כדי שלא יאבד הקבוצה שהיא לא תדרדר עוד יותר. וזה לזכותו של איציק הופמן, שהוא עשה עבודה מדהימה בבית"ר ירושלים, והוא ידע לשמור גם בתקופות שלא היה כסף על איזון של מועדון עם שחקנים צעירים וזהות וזיקה. ואחרי זה זה כבר, זה הלך ממש וצמר בצורה טובה, זה עוד עם אלי כהן השריף. אבל לשנים לאחר מכן אני עזבתי לשריף שהגיע תביב, ואבירי כן עזב לאפי ציריך, אם אני לא טועה,
נכון, בתקופה, כן.
ואריאל הרוש גם עזב. ועד פה שוב פעם התחילה סוג של הידרדרות.
רגע, אז חוזרים, אז חוזרים עכשיו לנקודת הזמן של אלי תביב. לאלי תביב לא ממש היה אכפת משחקן בית, מי לא שחקן בית. מי שלא התאים לו, תודה רבה ולהתראות.
כן, בגדול גם לא היה כזה מסע ומתן ארוך. הוא בא אליי והציע לי סכום מסוים. שאמרתי לו, תקשיב, אני היום שחקן מוביל בית"ר ירושלים כבר קרוב ל-6-7 שנים. עכשיו, רן, חשוב שאנשים יבינו, כי שומעים את זה גם אנשי מקצוע, גם וגם שחקנים צעירים שיבינו. שחקן כדורגל בקריירה יש לו 3-4 שנים גג לתת, איך שאומרים, מכה. עכשיו, בזה כאן צריך לתת מכה של חוזים. אין מה לעשות. בסופו של דבר, כל החיים מגיל 6, הוא דואג לכדורגל, הוא שם את הכל בצד, הוא מבטר על הכל בשביל להיות שחקן כדורגל. ואז הוא מגיע למצב שהוא צריך לקבל גם החלטות נכונות עבור המשפחה שלו, הילדים שלו, האישה שלו, הבית שלו. ובאותה תקופה, היה לי הצעות גם מלוזן בשוויץ, וגם משריף תירתפול, ומאוד קבוצה בגרמניה. והוא נתן לי סכום ממש, כאילו, סכום נמוך לשחקן מוביל, לשחקן ותיק, ואני הייתי מוכן להישאר דרך אגב.
רגע, מה זה סכום נמוך? תן לנו פרופורציות שנדע מי זה אלי תביב.
אני לא זוכר, אז אני זוכר שחברתי אז מבני יהודה אחרי עונת סי שלי, שנבחרתי שחקן עונה בבני יהודה יחד עם אלירן אתר, חזרתי לביתר $30,000+. שתבין מה זה אומר, לא יודע, אולי 10,000 שקל בחודש, 12,000 שקל בחודש. שחקן מוביל בקבוצה בכירה בישראל. אז אנשים חושבים ששחקנים עושים הרבה מאוד כסף בקריירה שלהם. אני לא טענתי שלא עשיתי, אבל בשלבים יותר מאוחרים. אבל בביתר ירושלים לא הרווחתי חוזים כאלה גבוהים, כי היה מאוד חשוב לי להישאר תמיד בביתר, והייתי מאוד מקורב ואהוב על ידי הקהל, וזה היה מאוד חשוב לי. אבל ביום שהבנתי שיש לי, התחתנתי ויש לי שווה ילדים, והיה לי הרבה מאוד הצעות. הפועל תל אביב 4-5 פעמים השכיבה לי הרבה מאוד כסף על השולחן, הרבה מאוד, ולא הלכתי. כי הייתי צעיר, ולא הבנתי, ואתה יודע, תמיד שחקנים של ביתר אומרים, לא יעבור לפה, לא יעבור לשם. היום הכדורגל הוא מתנהל בצורה שונה. שחקן צריך להבין שיש לו 3-4 שנים לעבוד כמו שצריך, ולדאוג לפרנסה שלו ולעתיד שלו. וכמובן שכל הקריירה שלי, רציתי להישאר בביתר. אבל הגיע אלי, והחליט לתת חוזה שאני חושב שלא הגיע לי, באותה תקופה, ויצאתי לחול, קיבלתי פי 3, פי 4, אפשר להגיד. אז נראה לי שאני כן שווה את המספרים האלה.
כנראה שכן, אם קיבלת, אתה יודע, אני תמיד אומר שמי שמקבל סימן שהוא שווה את זה. אני חוזר לרגע, אמרת שהפועל תל אביב...
אבל אגב, אני חייב לקטוע אותך, כשיצאתי לשירי, זה היה הרבה יותר עניין מקצועי מאשר כלכלי, שלא תתאר, אמנם כן השתפרתי, כן שיפרתי את הקטע הכלכלי אצלי.
אבל רצית חול.
אבל עשיתי באמת עונה מדהימה, ושריף שיחקה באותו שנה בליגה, בבתים של הליגה האירופית, זה מועדון מאותר.
תכף נדבר על שריף, כי זה סיפור ענק, שריף טירספול, למדנו להכיר אותה לפני שתי עונות בצ'מפיונס ליג, אבל לפני כן אמרת שקיבלת הרבה מאוד כסף כהצעה מהפועל תל אביב, ולא עברת להפועל תל אביב, כי זו הפועל תל אביב, כי שחקן של ביתר, באותה תקופה להעביר אותו להפועל תל אביב, זה סיפור.
תראה, אז הפועל תל אביב הייתה בסיס שלה. זה היה אז עם אירן זהבי, דגלס דסילבה, אביחי עדין, ורמוד, כל אלה. והם, באמת, הם מאוד מאוד רצו אותי. אבל היה לי זיקה מאוד גדולה למועדון, זה לב שגדלתי. והייתי עוד ילד בראש בקבלת החלטות שלי. אני לא אומר שהיום גם הייתי עושה את זה. א' כל, אין לי חלילה אף שנאה לאף מועדון. אולי יריבות ספורטיבית וכאלה, כן. כי גדלתי במקום מסוים. גם השחקנים של הפועל תל אביב. אבל היום, זה שונה מפעם לפני 15-20 שנה ששיחקתי. למשל, שהייתי צעיר וקיבלתי את ההצעות האלה. כי היום הכסף יותר מדבר מאשר פעם. שהתחילו כבר המעברים של שימון גרשון ועוד הרבה מאוד שחקנים לפה ולשם, של ורמוד וכל השחקנים של מכבי חיפה למכבי תל אביב ולביתר ירושלים ולפועל תל אביב ולסכנין, אז כבר אתה מתחיל להבין שהזהות לאט לאט מתפוגגת.
נחזור לשריף, יצאת למולדובה, אתה יודע, אנשים שמים סימן שאלה, מי זאת מולדובה, הגעת לקבוצה שנמצאת שם בטריטוריה עצמאית, באותה תקופה אצלנו לא הכירו את שריף טירספול, הכרנו אותה רק אולי מ, אתה יודע, משחקי טרום עונה מול קבוצות ישראליות, או פה ושם איזשהו שידור של המפעל המשני באירופה, ופתאום אתה מגיע, אתה מבין שאתה מגיע למועדון ענק, בקנה מידה מקומי, ואולי אפילו בקנה מידה ישראלי.
בואו נשים את הדברים על השולחן. גם שאני קיבלתי את הטעם לשריף טירספול, ניסיתי לחפש איזשהו שביב של מידע, זה לא יצא יותר מדי, עד שהספורט דירקטור שם שלח לי את הסרטון של הקומפלקס שלהם, והיה לי הצעה, אדם קידן הביא לי הצעה משוויץ ביותר כסף, או פחות יותר באותו כסף, ששוויץ זה מדינה הרבה יותר מפותחת, קרוב לגרמניה, הרבה מאוד סקאוטים, עיר יפה, אתה יודע, אבי שיחק אז בציריך.
לוזאן זו עיר יפהפייה.
והרבה יותר מפתה מאשר ללכת למולדובה. למדינה שהיא עולם כביכול שלישי, פחות מפותחת, שפה קשה, מדינה לא של כדורגל יותר מדי, אבל אני התמקדתי ב... איך אומרים, אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. נכנסתי לה, עשיתי באמת סיור מוחות, וראיתי איזה מועדון, וכמה תארים, ואיזה שחקנים, ומי בעמדה שלי, ואיך מתנהלים, וכמה זרים, 19 זרים, 18-19 זרים, ומטורף. ואיך הקומפלקס שלהם נראה. ברגע שקיבלתי את הסרטון של הקומפלקס שלהם, ובדקתי על הקבוצה, אני זוכר אז זה היה בדיוק לפני החתונה שלי, או משהו אחרי החתונה, הלכתי וחתמתי בפקס. בפקס. בשביל כמו שאתה שומע, זה סיפורים של פעם. הלכתי וחתמתי בפקס, כי אני היה חשוב לי האתגר המקצועי הרבה יותר, ואני ראיתי את ההתנהלות שלהם, ואיך שהם מתמודדים באירופה כל שנה. ואז לוזן, שהייתה צעה משוויץ, הייתה קבוצת אמת הטבלה. אז אני דווקא איך זה קבוצה מובילה שלוקחת אליפות, שמתמודדת באירופה, ברמות הגבוהות, והיה לי חשוב ללכת להיאבק עם שחקנים ברמה גבוהה, שחקנים זרים, מאפריקה, מספרד, שש מברזיל, שאני גם יהיה לי קשה. אני לא חיפשתי שיהיה לי קל כל הקריירה. ידעתי שם יש לי שחקן קפטן, קשר אחורי בתפקיד שלי, שהוא סרבי, ועוד אחד ברזילאי. ובלוזן הייתי יכול ללכת להיות מלך. אני לא רציתי את זה, אני רציתי ללכת שיהיה לי קשה. כי רק דרך קושי, אתה יכול להוציא הצלחה. לא כולם. זה אני באופי שלי כזה. אני תמיד היה חייב שיהיה לי תחרות. גם איתי קרונפיין, כל מה אני אומר לי, קובי, תקשיב, אנחנו הולכים להביא זר בתפקיד של הבטר. אמרתי לו, מצוין. הוא לא הבין מאיפה, למה אני אומר מצוין? אנשים אחרים בוכים על זה.
כי רצית תחרות.
תמיד רציתי תחרות. תחרות תמיד דחפה אותי יותר קדימה.
איך היה לחיות במולדובה?
מדינה 1930, עיר, קומפלקס 2050. המועדון הזה, מבחינת הקומפלקס, מי שירשום שריף טירספול ביוטיוב, והיום יש סרטונים של הקומפלקס, יבין איפה שיחקתי. משהו מטורף, סידעתי יש שם משהו כמו 400 מיליון יורו בקומפלקס הזה, הבעלים של הקבוצה, הוא מאוד מאוד עשיר, אחד העשירים במדינה, אם לא ברוסיה, אם אני לא
טועה. ויקטור גושן, אני חושב שהוא האדם הכי עשיר במדינה, היה קצין קג"ב בעבר, סיפור עם הרבה עבר אפל סביבו. הכרת אותו אישית?
הוא היה חולה עליי. הוא רק היה רואה אותי קופץ לראש באמצע, הוא היה משתגע. אף אחד לא היה מדבר. אז בואי נספר סיפור קטן מצחיק. זה היום אחרי שעבר הרבה זמן, אז הברזילאים כבר לא התייחסו עליי. הגעתי ביום שלישי, יום שני לשריף, נחתנו ביום חמישי כבר היה משחק בליגה האירופית, נגד ויבודינה בסרביה. נתתי משחק, חבל לך על הזמן, גישים, חילוצים, עליות בראש, עשינו אחד אחד. הוא אסף את, הוא תצבן, הוא עשה איך שהגענו לטירספול, אסף את כולם באודיטוריום, הוא הגיע עם השומרי ראש שלו והכל, ואז אומר, איפה הישראלי הזה? אני נבהלתי. הרמתי ככה, התכופפתי והרמתי יד. הוא אומר לי, אתה רואה את הברזילאים שתי אלה? אחד מהם קיבל אדום, והשני לא היה טוב. אתה תיקח את הבונוס שלהם.
וואלה.
אתה מבין כמה, כאילו, אתה תיקח את הבונוסים שלהם. אני מצד אחד, לא היה נעים לי. אתה יודע, אני מגיע אותו יום, אני פחד אישי שיהיה לי גם קטע לא נעים, אתה יודע, בקטע החברתי בקבוצה. אבל בסופו של דבר ניצחנו ועלינו שלב, וגם דאגתי להם בסופו של דבר, אמרתי לו שאני לא זה, והם חברים שלי, והכל יהיה בסדר.
טוב,
בסופו של דבר הייתה עונה באמת, באמת, עם הרבה מאוד הצלחות, גם אליפות, גם סופרקאפ, גם נבחרתי שם לקשר השנה במולדובה, ובגדול המשחקים הגדולים נגד טוטנהאם ואנג'י מחצ'קלה, יותר משנה שם, אתה יודע, צריך הרבה מאוד אופי להיות במועדון כזה. כי מצד אחד אתה רוצה מהקומפלקס והכל, אוטובוסים על חבלים, ושאתה הולך להסתפר, מספרים אותך עם מספריים של הילדים בגן, הצהובות האלה, והאוכל זה לא אותו אוכל שרגיע לבד, צריך אופי מאוד חזק לגור במדינות כאלה.
ואז, זה רומן שנמשך שנה. זה רומן שנמשך עונה אחת בסופו של דבר.
זה רומן שנמשך שנה, כי היה לי חוזה לשנתיים. ואז היה לי שתי הצעות שהביא לי הסוכן, אחד מראיו ויקנו מספרד, אז זימן אותה מקללה, הקשר האחורי.
קלוד.
האגדי.
כן.
קלוד מקללה, והוא מאוד רצה אותי, ובסוף זה נפל בין הכיסאות בגלל שלא היה דרכון אירופאי. ואני, בגלל חוסר, זה מה שאני אומר, מסביר לתקנים שלי בליבוש, שאני מלווה אותם מעבר לאימון, שצריך לקבל החלטות נכונות. אני במקום, קודם כל שהחוזה יהיה לי ביד, והדרכון והכל, ואז לעזור לך את הקבוצה, ויתרתי על החוזה מהר מאוד שמה, ואז לא היה לי דרכון והתחיל הבלגן, וגם אשתי באותו תקופה הייתה בהיריון, ואז הגיע את ההצעות מהפועל באר שבע ומכבי חיפה.
והחזרה למכבי חיפה למעשה, אני חושב שזה מצד אחד זו חזרה מאוד מחמיאה למכבי חיפה, קבוצה שחולמת לחזור ולזכות בתארים בתקופה הקשה שלה. מצד שני, עברת שם פציעה שלמעשה הייתה סיבוב פרסה בקריירה שלך. התחלת להבין שזה מקרב אותך לסוף הקריירה והתחלת לחשוב קדימה.
כן, תראה, חדרתי לארץ, עלייתה מאוד מאוד נדיבה ויפה מאלונה ברקת, באמת. נפגשתי איתה גם בבית, והיא אישה מדהימה ומועדון מדהים. ואני אפתיע אותך, היה לי יותר כסף ויותר שנים בחוזה בהפועל באר שבע מאשר מכבי חיפה. ואני חתמתי לשנתיים במכבי חיפה. כי החלום שלי היה שוב פעם לחזור לחול, ובאותה תקופה באר שבע הייתה בדיוק במעבר בין וסרמיל לטרנר. זה היה עם אלישע לוי לברק בחר. ומכבי חיפה בדיוק עוד באותה שנה הביאו את יוסי בניון חזר מאנגליה, אחרי המון שנים, כוכב הכי גדול שכמעט גדל פה, והביאו צוות זר, סטיונוביץ' מסרביה, סמי אופר חדש, זה דגדג לי הרבה יותר. ואני רוצה להגיד לך משהו בנוסף לזה, מכבי חיפה מאוד קנאים לשחקנים שלה, בעיקר לשחקני בית. הם לא קשה להם להתחבר יותר מדי לשחקנים בחוץ, ואני, הם חיבקו אותי שם מהרגע הראשון, גם כי נתתי את הלב על המגרש, אבל גם כי היה לי חיבור מדהים הקהל שם. ולצערי פתחתי טוב, ואחרי 12 מחזורים קראתי את הרצועה הצולבת, מיניסקוס, חוס, את כל הברך. זה היה באמת אחד הרגעים הכי קשים שלי בקריירה. הייתי קרוב לחודשיים באיטליה בשיקום לבד, בלי האישה, בלי הילדים. הרופאים אמרו לי שנה, לא פחות משנה, כי היה לי נזק סחוסי בברך. וחזרתי אחרי 6 חודשים כמו מטורף, ובסוף גם זכינו בגביע עם רוני לוי. לצערי לא הערכתי שם את החוזה, נגמר לי החוזה. אבל באמת אני יכול להגיד שכמו שאמרתי על מאמנים, שגם מאמנים פחות טובים למדתי בקריירה, אז גם בתקופות פחות טובות, התחברתי למועדון מדהים, ועד היום אני בקשר שם עם כל האנשים, וזכיתי שם בגביע, והתחברתי מאוד לקהל, ועד היום אני מקבל שם הרבה מאוד דיחה שאני חיים נוסע לחיפה. וזהו, יש גם רגעים כאלה בקריירה, אתה יודע, צריך להיבנות מהם.
אתה מצטער שלא בדיעבד הגעת להפועל באר שבע והיית יכול להיפגש עם ברק בחר, הגדרת אותו כמאמן גדול.
אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי בקריירה שלי, כי הכל בדיעבד, ואם היינו מספיק חכמים בדיעבד, אז אולי הייתי מכניס לחשבון שלי, חשבון בנק, לא יודע, 10 מיליון יורו, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים בדברים שקורים באותו רגע, וקבעת החלטות נכונה, ויש חלק, אתה יודע, של פציעות, שזה חלק מתהליך של כדורגלן. אני יכול להגיד לך שבאמת, אז לחזור מקרע ברצועה הצולבת זה לא כמו היום, כמו השיקומים שעושים היום והטכנולוגיה של היום. וכן, את האמת שאני אגיד לך שאחד הפספוסים הכי גדולים שלי, שאני רואה את ברק בחר היום, מאמן, יחד עם גיא צרפתי וכל הצוות שיש במכבי חיפה, כן מדגדג לי איך לא הייתי עם איש מקצוע כזה, אבל הייתי עם הרבה מאוד אחרים טובים, אולי ביום מן הימים אני אעבוד איתו כמאמן ולא לא כשחקן שהייתי.
טוב, אז אמרתי שמכבי חיפה למעשה שם התחלת את השינוי, בזמן הפציעה, הבנת שזה הזמן לעשות קורס מאמנים,
וככה... כן, עשינו, עשינו קורס מאמנים, היה קורס מזורז באותו שנה של שחקנים, רק של שחקני כדורגל, או מעל, לפי דעתי, 20 הופעות בנבחרת ישראל, או מעל 300 הופעות בליגה הבחירה, כדי לגדל כמה שיותר מאמנים, לזרז ולהכשיר. והיה באמת אז סגל מדהים, אבירם ברוכיין היה בגולן חרמון, ושכטר, וזהבי בא גם כמה בהתחלה. עשינו קורס בווינגט של, לפי דעתי, שנה, שנה וקצת. וקיבלת התעודה, אבל אני יכול לומר לך שהתעודה זה חשוב, באמת, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים מתעודות, ומהכסף שהמדינה או ההתאחדות מכניסה בקשר למאמנים היום בארץ.
מהקורסים.
כן, בגדול מהקורסים האלה, אבל לפי דעתי מאבדים הרבה מאוד מאמנים ושחקני עבר בארץ, שלא ילכו ויעשו את הקורסים האלה, לא כי חלילה הם חושבים שהם יותר טובים מאחרים, כי אני חושב שאם ישנו את הסיסטם, אתה תראה שזה גלגל. אתה מביא מאמנים טובים, אתה מייצר שחקנים טובים, אתה מגדל נבחרת טובה, זה בדיוק כמו גלגל, אוקיי? אז אני חושב שצריכים להשקיע במאמנים. היום מאמנים במחלקות נוער מקבלים 3,000, 4,000 שקל בחודש. מצד אחד, אתה לא יכול להשאיר את המאמן, שהוא בא עם 30 שחקנים, ולא נותן את מה שהשחקן צריך לקבל. ומצד שני אחרי זה באים הילדים אליי, ואני לא יכול לדרוש מהם את מה שאני דורש, כי הם עובדים בקבוצות. אז אתה מבין. אז בהפועל תל אביב עשו שינוי בשנתיים האחרונות, ואני רואה דבר יפה שהם בנו שם, הביאו את מיכאל זמברג לאמן את הנוער, ותומר דמר הנה הרים א', ובוקסטנבאום מנהל מקצועי מדהים, ובמכבי חיפה עובדים שנים בצורה יפה. ויש בהפועל באר שבע עכשיו התחילו עם אליקסון ועוד איזה. יש תהליכים טובים שקורים בכדורגל, אבל צריך שזה יקרה הרבה יותר, אבל אני חושב שזה צריך להתחיל מהראש. הקורסים האלה חשובים, אבל יש לי את השואל אותי, היום כאיש מקצוע, ואז כשחקן נבחרת, שחקן עבר, כדורגל, אם ייתנו את התעבות הקטנות האלה, לשחקני עבר, שהיו כל כך הרבה שנים בחול, בנבחרת, שהיו במגרשים, שהיו בחדרי הלבשה, ייתנו להם איזה התעבות מסוימות, אתה רואה שהם יחזרו עם תשוקה מטורפת לאמן ילדים, וגם זה בסוף ישפיע על מחלקות הנוער ועל הדור שלנו. לצערי אנחנו הולכים אחורה. ולא עומדים במקום, הולכים אחורה, שזה גרוע.
אתה בשנים, למעשה מאז הפרישה, פנית לתחום האימון האישי, אתה עובד עם לא מעט שחקנים בתחום האימון האישי, מה זה אומר בעצם?
אני מאמן אותם, אני מלווה אותם בכל התהליך, נותן להם לקבל החלטות נכונות, בגיל הזה היום כבר, אני הייתי עם שתי אליפויות בבוגרים, בביתר ולא היה לי סוכן, אתה יודע, היום כל שחקן בין 14-15, יש לו כבר סוכן, והוא רוצה דקות משחק, והוא רוצה אחוזים, וכדורגל השתנה, אני יכול להבין את זה, אבל אני מלווה אותם, ואני צריך להסביר להם, שמעבר לפן המקצועי אצלי, שהם משתפרים בצורה מטורפת, גם איך לקבל החלטות נכונות במהלך הקריירה, ופתאום הילד ההוא, יש לו בעיה עם החברה, ולשני יש לו בעיה עם האבא בבית, והשלישי עם המאמן, כל אחד יש לו את הבעיות שלו, ואני פה נתת להם את העצות הנכונות, נזמין בשבילהם 24-7. אפילו לפעמים אשתי, כשאני מגיע לבית, אומרת לי, ועכשיו תהיה עוד פעם עם הילדים, מה עם הילדים שלך? אז לצערי היא צודקת, אבל אני משתדל לתת הילדים בשביל באמת את כל הכלים להצליח, ואני שמח שבאמת יש לי, גם אני עובד בצורה נכונה וטובה, וגם אני מצליח לקדם שחקנים.
דיברת יותר עכשיו על עניינים מנטליים, איך לכוון שחקנים, איך להסביר להם, איך אתה מדריך אותם, איך אתה עובד איתם ברמה המקצועית, במה אתה מאמן אותם בעצם?
ברמה המקצועית אני עובד איתם בשטח, במגרש, כל אחד מה שהוא צריך, כל השחקן לפי התפקיד שלו, יבוא לילד בן 7, 8, 9, אז אני אבוא יותר על יסודות, על טכניקה, מהירות תגובה, קבלת החלטות, מחשבה, ילד יותר גדול שבאים לשחקני בוגרים, בקבוצות בחירות גם בארץ, אז אני עובד איתם יותר על אם זה קשר, אז על תנועות לעומק, על בעיטות לשער, על קבלת החלטות, על השתלטויות נכונות בצד הראשון, על כוח מתפרץ, כל אחד, כל שחקן יש לו את התפקיד שלו, על בלמים אני עובד עם גומיות כוח, כל שחקן יש לו את העבודה שלו, שאני מתמקד לפי התפקיד שלו. ויש אימונים בקבוצות קטנות, אבל רוב האימון הוא תמיד אישי, כי אני נותן להם את כל הכלים, אם זה שחקן אחד, יש שני מאמנים, או אני והעוזר שלי, ואם זה שלושה שחקנים, יש שני מאמנים, כל הזמן יש עדיין. אתה חושב שבמועדון מגיעים 30 שחקנים, 20 ומשהו שחקנים, על מאמן אחד. אז איך הוא יכול להשתפר? איך המאמן יכול לשים אליו לב? איך המאמן יכול לתקן אותו?
אין שום סיכוי שזה יקרה.
אין שום סיכוי, אז רק אם הילד טלנט ברמה מאוד 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 גבוהה, אז הוא משפר, אתה יודע, תוך כדי.
אז זה קצת עצוב, אתה אומר משהו שהוא קצת עצוב, כי היום הצורך של שחקנים צעירים, ואפילו שחקנים שהם בתחילת הדרך בבוגרים, ואולי אפילו שחקנים בוגרים, הצורך באימון אישי בנוסף למה שהם מקבלים בקבוצה, הוא הופך להיות צורך מאוד ממשי. חייבים את זה.
אני אתן לך דוגמה הכי טובה שיכולה להיות. אירן זהבי, חבר אישי שלי טוב, תראה את זה גם בנבחרת, נגדי הרבה שנים, אני בקשר טוב איתו. הבן אדם עשה הרבה מאוד כסף, אוקיי? אוקיי, אני מאחל לכל שחקנים בליגת העל שיהיה לו מה שיש לו בעובר ושאר, 1,000 לבריאות, מגיע לו, עשה הכל בזכות, אוקיי? הבן אדם לא נח לדקה, הבן אדם פצוע, מתאמן. הבן אדם סיים 3-4 נבחרת, אותו תקופה, למחרת בבוקר, מתאמן. יש לו איש מקצוע, אירן שדו, לאדם איש מקצוע ברמה, שמלווה אותו בכל התהליך הזה. שחקנים חושבים פצועים, אז הם ינוחה, אז הם יבירו. לא, הם לא יבירו ממנוחה, רק ממנוחה. שחקנים חושבים שבשש, ב-4-5 אימונים בקבוצה, הם חושבים שחקנים ומאמן אחד, הם יכולים להגיע לרמות הגבוהות. לא, שחקן בלי 7-8 יחידות אימון בשבוע, שזה אומר 4-5 יחידות בקבוצה, ומשחק בשבת, ועוד שני אימונים ספציפיים שמתאימים לו עבור השחקן להתקדם, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. עכשיו פעם, לפני 15, 20, 30 שנה, היית כישרוני, היית יכול בשנייה להגיע. זה היה 90% כישרון. היום זה הרבה מאוד בראש, זה 60-70% במנטלי, ותוסיף את הקטע הפיזי, ואת הקטע של המחשבה. היום הכישרון הוא מצרך מאוד מאוד מצומצם, בוא נגיד, מהמכסה של האחוזים. אתה מבין? אז זה די בעיה, והיום השחקנים אצלי שמגיעים ועושים שני אימונים בשבוע, תוספת, אחד אימון חזק ועוד אימון אחד שיותר מחשבה, אתה מגיע בשבת ואתה רואה עוד גולים ועוד בישולים, ופחות פציעות, למה? כי אם הם מתאמנים ברמה גבוהה ובקצב גבוה, אז גם פחות חשופים לפציעות, זה שוב, זה גלגל. ולצערי, אתה יודע, הם לא מתאמנים ברמה מספיק עצימה וגבוהה במחלקות נוער, לא בכל המחלקות נוער, כי יש מחלקות נוער מאוד טובות, ואז או שהם נאבדים בדרך, או שהם לא משחקים, או שהם לא נותנים את התפוקה הנכונה, ואנחנו מפספסים הרבה מאוד כישרונים, כי יש בישראל הרבה מאוד פוטנציאל, ואני תמיד אמרתי.
יש כישרון. תגיד, מי השחקנים, מי מתאמן אצלך מהשחקנים המוכרים היום?
שלומי אזולה הייתה חלוץ תאמן לפני שנה, לפני שיצא לרומניה, אביאל זרגרי מביתר, דגו מביתר, דוגה מביתר, הרבה שחקנים, יש לי גם מהפועל ירושלים שחקנים טובים, מכבי חיפה יש לי 3-4 שחקנים, הפועל באר שבע, פתח תקווה, מכבי תל אביב, אבל זה בכל השנתונים, זה יכול להיות 2009, 2010, 2016, סליחה, 2003, 2006, כל שחקן זה לפי התפקיד שלו, אתה מבין? אני מצוות אותם לפי הרמה שלהם. יש לי שחקנים בני 16, כמו יאן יוספוב, שמתמן עם שחקני בוגרים, כי אני רוצה לדחוף אותו קדימה, שיהיה לו קשה, לא לשים אותו רק עם שחקנים בגיל שלו.
יאן יוספוב, שחקן קבוצת הנערים של ביתר ירושלים, נערים א'.
שחקן קבוצת הנערים, שחקן סופר מוכשר, שאני בטוח שתשמעו עליו עוד הרבה, נתן כבש גם שני שערים בנבחרת האחרונה ביורו. שחקן עם פוטנציאל מדהים ועם אופי מדהים, שזה לא פחות חשוב.
תגיד, מה לקחת מקוסמוס מהרומן הקצר בניו יורק?
וואו, אחד הרגעים הכי מאושרים שלי בחיים. אחת הסיבות שפרשתי בגיל 33, זה שהגשתי כל כך הרבה, כל כך טוב שם, שהבנתי מה זה תרבות ספורט בארץ ומה זה תרבות ספורט בארצות הברית, ואנשים לא מבינים. שגדי קינדה קיבל את ההצעה מארצות הברית.
מה-MLS.
מה-MLS, והתקשה להתייעץ איתי. אני צחקתי במשך חצי דקה בטלפון, אומר לי, מה יש לך? אתה לא מבין איפה אתה הולך. עזוב את השכר, את התנאים, את התרבות ספורט, את המקצוענות, את הקדמה של הכדורגל. הכדורגל שם בתנופה מטורפת, הרמה של ה-MLS. ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאני מדבר איתך שאם קבוצה פה שלוקחת אליפות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אני לא בטוח שם אין את הטבלה ברמה הזאת. נותנים להם שם את כל, הם עובדים בצורה פנטסטית בקטע של אקדמיות שם. הם בונים מלמטה. רוב המועדונים הגדולים בעולם, ברצלונה וסיטי, שאני גם בשיתוף פעולה איתם, פתחו שם אקדמיות באריזונה ובניו יורק. עובדים בצורה נכונה, לאורך זמן יש תוצאות. כשמנסים לחפש קיצורי דרך, לא עובד.
הזכרת את ברצלונה, אמרת שאתה בשיתוף פעולה איתם, איך?
אני עושה כל 3-4 חודשים לניו יורק למשך חודש, להעביר אימונים לחבר'ה, כמו שאני עושה פידיוק פה בארץ, בקבוצות קטנות ואימונים אישיים, בשחקנים שמשחקים באקדמיה של ברצלונה, סיטי, רדבולס, למשך חודש, וחוזר לארץ, ואני גם שומר איתם על קשר במהלך התקופה שאני פה, מה לעשות בין לבין, כי אני, מן הסתם, יש לי פה את האקדמיה שלי, וגם אני, יש לי את האישה ואת הילדים פה. היה גם חשיבה לעבור למעבר שם, קיבלתי גם הצעה משם, לבוא לאמן שם, אבל כרגע זה לא על הפרק, נולד לי ילד לפני חודשיים, ומשפחה כרגע, אחרי כל הקריירה שעברתי,
התרחבתם.
אשתי הייתה איתי לאורך כל הקריירה, הגיע הזמן שגם לה קצת תהיה נחת ממני.
לא, האמת שלחיות בניו יורק זה לא רע, לא?
חלום, המקום הכי, באמת, הכי טוב בעולם. אני חייתי שם במשך שנה, אנשים מדהימים, הכל, התרבות שם, אני יכול להגיד לך שבאמת זה אחד המקומות הכי יפים בעולם לתיירים וגם לספורטאים.
ופתאום הקבוצה נסגרת, הליגה למעשה נסגרה, הליגה שבה שיחקה קוסמוס, זו הייתה אחת משתי הליגות, מליגות המשנה של, של ארצות הברית, ופתאום סיפור הכדורגל כבר הופך להיות סוג של היסטוריה, חזרת אז להפועל קטמון, ובואו נתמקד עכשיו בקובי מויאל, המאמן. אתה רוצה הרי להיות מאמן בסופו של דבר, אני מניח. אתה לא רוצה להיות רק מאמן אישי. אתה רוצה לאמן קבוצה.
כן, ללא ספק. אבל שוב, אני חושב שאני עושה דרך טובה. כי א' כל, אני כל מן לומד. אני כל היום מתקדם. אני מאמן ומתאמן איתם, כי אני חייב להסביר להם ולהדגים להם בדיוק מה עושים, ולא רק לשרוק להם ולתפוס טופר. צריך להסביר להם ולרדת לרזולוציות מאוד מאוד מוחות בשביל שהשחקן יתקדם. זה דבר ראשון. דבר שני, קיבלתי כבר מספר הצעות גם מליגה לאומית, וגם להיות עוזר מאמן בליגת העל, וגם להיות מנהל מקצועי במחלקות נוער. אבל עד שאני לא אקבל את מה, את ההצעה שאני רוצה, שאני יודע שאני יכול להשפיע בה ולהתקדם בה, אז אני לא אלך. אני לא אעשה את ה... אני בניתי משהו מספיק יציב וטוב, שיש לי בו סיפוק אדיר, שאני לא אלך ובזבז את הזמן שלי, שאחרי חודשיים, שלושה, אגיד לי, לא, זה לא מתאים, לא, הם הקבוצה הזאת הפסידו, אבא של ההוא, הילד שלו משחק, אני לא מאמין בצורי דרך ובדברים האלה. ובשביל לבדות מקום בריא, בשביל שאני אגיע למקום שאני מאמין בו, אז צריך שיהיה גם את הצד השני.
אלי אוחנה סיים את תפקידו בביתר ירושלים אתמול, יום לפני שאנחנו מקליטים את הפודקאסט איתך, וזה עושה רושם שזה סיום של תקופה בביתר ירושלים.
תראה, כל כמה שנים זה סיום של תקופה בצערי ביתר ירושלים.
נכון,
זה
נכון.
זה מצחיק, אבל זה עצוב. אני מאוד קשור למועדון הזה, אני מאמן הרבה מאוד שחקנים, קרוב ל-50-60 שחקנים מהגילאים הקטנים הגדולים בגילאים האלה, ויש שם פוטנציאל אדיר, ויש שם אנשים מדהימים. אלי יוחנה, תשמע, הוא שחקן עבר הכי טוב של ביתר ירושלים, ללא עוררין. אני חושב שקצת עשו לו...
אגב, אני חולק עליך, אני חושב שאורי מלמיליאן הוא הגדול מכולם. יאללה, אבל לא נתווכח על זה. אלי אחד הגדולים, אין בכלל ספק בעניין הזה.
אלי אוחנה ואורי מלמיליאן יחדיו עם יוסי מזרחי, בוא נעשה את זה ביחד. שלושתם מה...
זה הטריו.
זה הטווח, והשינוי בדיוק של המועדון, ובאמת הגדולים ביותר. אני יכול להגיד אבל שאני חושב, אני, קובי מויאל, דעה אישית שלי, מבחינה מקצועית שעשו עוול אלי יוחנה. כי אלי לא היה אמור להיות בכלל בנושא מקצועי ולקבל החלטות כאלה ואחרות. אלי היה צריך להגיע כלהיות כאישו הפנים של המועדון. ואם אני הייתי בעלים של מועדון, זה מה שהייתי חושב שהכי מתאים לאלי יוחנה. להיות הפנים של המועדון, להתעסק בשיווק, בקהל, להיות נשיא כבוד. ואז גם כל הקטע מסביב היה יורד לנו הרבה מאוד לחץ. והוא גם היה יכול הרבה יותר להשפיע. ברגע שדחפו אותו כל פעם לפינה בעניין המקצועי, אז זה גם פגע בקבוצה וגם פגע באלי. לפערנו, שוב פעם, דברים בכדורגל הישראלי, אין להם ראייה לדווח ארוך, תמיד מחפשים קיצורי דרך. משקיעים 100 מיליון בשנה הראשונה, מפסידים 200 מיליון בעונה השנייה, ואחרי זה מקצצים, חוזרים ל-4,000 שקל בחודש. למה? למה לקנות שחקנים ב-$700,000 מברזיל? ואחרי שנה להשאיר אותם לאשדוד, אתה יכול להשקיע את זה במחלקת נוער, ולייצר ארגזים של שחקנים בסכום הזה.
טוב, זו ביקורת מאוד ישירה שלך על משה חוגג.
אני לא מכיר אותו באופן אישי. הוא משלם הרבה מאוד שכר לימוד על השנה הראשונה. אני יכול להגיד לך שזה ביקורת כן, כי עליתי גם בשביל לתת ביקורת, ולא רק להתייפייף. אני חושב שהוא ניסה ורצה בתחילת הדרך לעשות הרבה מאוד דברים טובים עבור ביתר ירושלים. הוא השקיע הרבה מאוד כסף, חבר'ה, אי אפשר לקחת את זה אחד דדי, הבן אדם השקיע הרבה מאוד כסף מכיסו הפרטי של המשפחה שלו. זה שהוא עשה טעויות, זה משהו אחר, הוא מודה בהם. יש, ההוכחות הן שביתר איפשהי נמצאת. הוא לא, אם הוא לא עשה טעויות, הוא לא מגיע לאן שהוא מגיע. אז גם אם אני אומר את הביקורת, היא צודקת. עכשיו, הוא צריך לקחת אנשי מקצוע טובים. הוא לקח בהתחלה את יוסי בניון. שיוסי הוא חבר אישי שלי, והוא אחד האנשים שהכי מבינים כדורגל וניהול. הוא שחק במועדונים הכי גדולים. אתה מביא אותו לשנה, ואחרי שנה אתה מזיז אותו. אין פה דרך, אין פה שיטה. אתה לא יכול לצפות שאתה בא משקיע כסף, ואחרי שנה תיקח חליפויות. ויש דרך, יש תהליך. יש להביא שחקנים, יש תקציבים. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, התקציבים שלהם, עם כובש שחוגג, יפסיד הרבה מאוד כסף. יותר גדולים מביתר, גם של הפועל באר שבע. אבל תראה מה באר שבע עשו. הם הביאו איש מקצוע, הביאו את ברדה, הביאו את בחר, הביאו אז את מליקסון, שמו אותם במקומות הנכונים. הם עכשיו יצליחו הרבה מאוד שחקנים. אז פה כמעט ולא השקיעו בנוער. אמרו, השקענו.
טוב, גם הפועל באר שבע, גם הפועל באר שבע כמעט ולא מגדל את שחקני נוער. ביתר ירושלים מנסה לעשות את זה, אבל מצב מחלקת הנוער בגדול, תשתיות וכו' וכו', לא הכי טוב. אתה רואה את עצמך בעתיד חלק אולי מביתר ירושלים, מנהל מקצועי במחלקת הנוער? זה משהו שיכול לעניין אותך?
דיברו איתי כבר מספר פעמים בנוגע לזה. אני אמרתי לך שוב, שאני חושב, גם מביתר, גם מעוד כמה מודים, אני חושב שאני בשביל להגיע למקום כזה ולוותר במרכאות על מה שבניתי, זה רק אם אני באמת מאמין שילכו בדרך שלי לתוכנית עמוקה, לתת שם דרך נכונה, כלים נכונים לילדים האלה. יש פוטנציאל אדיר בירושלים, אדיר, להביא שם מאמנים ברמה מאוד גבוהה, זה דברים שעולים כסף. אבל אם תוותר על שחקן 25-26 בסגל של ביתר ירושלים, שגם ככה הוא לא ישחק, או שהשאילו אותו לרעננה, או לאשדוד, לא יודע איזה קבוצה, באמצע השנה, שים את זה במחלקת הנוער, תייצר שחקנים, עוד זרגרי, עוד קובי מויאל, עוד קריאף, עוד אייבינדר, עוד ורדים, עוד שחקנים, למה לא? יותר זיקה למועדון, יותר זהות, עוד חיבור עם הקהל.
שאלה אחרונה, מחאת האוהדים ומשה חוגג, אתה מתחבר למחאת האוהדים?
תראה, בביתר ירושלים הקהל הוא מאוד מאוד דומיננטי, מי כמוני יודע. אני חושב שבשביל שיהיה שינוי ביתר, אז כן צריך לעשות איזשהו סוג של מחאה בשביל שיקרה משהו. אם צריך לעשות את זה בבית שלו, אם צריך לעשות את זה מול האישה והילדים שלו, לא, אני לא חושב. אתה יודע, לעשות הפגנות ולמחות מותר. גם לראש ממשלה הפגינו ועד שהוא ייפו אותו החוצה, נכון? גם. אז מותר לעשות את זה, זה חוקי. אני חושב שצריך לעשות את זה בתרבות הרבה יותר טובה, ובצורה הרבה יותר יפה. למען ביתר ירושלים. הם צריכים להבין כמה שאני מאוד אוהב את האוהדים ואת ביתר. הבן אדם שם גם הרבה מאוד כסף, הוא גם מנסה קצת להציל את הכסף שהוא שם, שזה דבר לגיטימי מאוד. גם אם אתה היית משקיע בביתר, והיית צריך לצאת משם, היית רוצה קצת להחזיר מהחובות שלך סכומים ששקעת. הוא השקיע הרבה מאוד כסף, אולי בצורה לא חכמה. ונקווה שביתר יעלו חזרה, לא, אתה יודע, לגן, אני כמוני עוד את המועדון הזה, אני רוצה לעזור לה בכל דרך שהיא. והלוואי והכל יסתדר.
מה נאחל לך, קובי?
רק בריאות, כמו שתמיד אני אומר, אלי אשתי. אומרת לי, אבל קובי, תבקש עוד דברים. אני אומר, לא, אני רוצה רק בריאות, ישר אבל אבלים.
יש לנו קשרים, אתה יכול לבקש, אנחנו נעזור לך במה שאתה...
לא, שום דבר, לא רוצה שום קשרים. רק בים יזע ודמעות.
קובי מויאל, שתצליח, ואתה יודע שבפעם הבאה כשנדבר, אולי תהיה מאמן או מנהל מקצועי באחת הקבוצות, זה יכול להיות מאוד מעניין.
תודה רבה, שמחתי, הלוואי בעזרת השם. היה כיף.
תודה, כן, זהו קובי מויאל, והאמת שהזמן טס, דברים מעניינים, וזה גם נותן לנו אולי נקודת מבט על איך דברים החלו פעם, ולאן אנחנו הולכים היום בכדורגל הישראלי, אולי אפשר לחשוב קצת אחרת, והדבר שאולי כואב, עד כמה שחקנים צעירים צריכים אימוני השלמה, עם מאמנים אישיים בכדי להשתפר בכדורגל, כי במחלקות הנוער לא עושים את זה מספיק טוב. עד כאן הפרק העשירי של הספורט הירושלמי, ניפגש בפרק הבא, להתראות.